泪所以都收下属于我走法的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני חי בכסלו תש"פ, מסכת נידה דף נ"ד, ואיזה פלא, התאריך של היום הוא חי, והיום חי דפים וחי ימים לגומרה של תורה. סיום הש"ס בעזרת השם ובישועתו. שבת פרשת ויגש תש"פ, בעוד פחות משלושה שבועות. שמחת התורה שלנו כאן ברדיו קול חי תהיה חתימת המסע המופלא בין דפי הש"ס במחזור הנוכחי מאז ט"ו באב תשע"ב, במסע ההיסטורי אל לובלין, שם הכל החל, אל האיש המופלא הזה, המהר"ם שפירא זצ"ל, שיסד ויצק את המפעל המופלא הזה. דף גמרא בכל יום. הרב הצדיק, הרב קובלסקי שליטה, ממאורות הדף היומי, הרב חיים אורוויץ שליטה, שלנו, יפארו את המסע הזה. יחד איתי הקטן, ושמחת התורה תהיה מושלמת בהשתתפותכם, אחי ורעי למסע המופלא הזה. רדיו קול חי זו התחנה, זו האכסניה, והתדרים הם 102.5, 92.8 ו-93 FM, וזוהי התחנה הייחודית כל כך, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. הילדה חנה בטסטר, הילד איתי בן ציפורה, אפרים בן ציוויה, וחיה גיטל בת יפה שיינדלפייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימא.
לומדי הדף היומי, בואו לגלות את המקום שבו הכל התחיל. קול חי מזמין אתכם למעמד סיום הש"ס בישיבתו של רבי מאיר שפירא זצ"ל בלובלין שבפולין, בהשתתפות הרב חיים דוד קובלסקי, הרב בנימין מילצקי והרב חיים הורוויץ, ובליווי מוזיקלי של אומן הנשמה והשמחה פיני איינורן. המסע לפולין יתקיים עם מרצה השם בימים חמישי עד ראשון, ה' עד ח' בטבת, 2 עד 5 בינואר, שבת ויגש בקרקוב, מלווה מלכה בליז'נס, סיורים היסטוריים מרגשים, ארוחות יוקרה למאדרין ועוד. לפרטים והזמנות, ביג בן טורס, 03-615-6100. המסע בהפקת מגשימים.
יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יד עוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גן עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף נון גימל במסכת נידה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, הרואה קטם כבית גריסים וחצי, האם חוששת שהיא זווה גדולה ומדוע? והתשובה, לחכמים אינה חוששת שהרי לא ניתן לחלקו, ותהיה כל ראייה של גריס ועוד. ולרב יהודה בן אגרה חוששת, כיוון שיש לחשוש שם הקטם אחד ראתה בבין השמשות, ונחשב כראיית בית ימים. שאלה שנייה, מה הוא זמן בין השמשות לרב יהודה, ומה הוא זמן בין השמשות לרב יוסי? והתשובה, לרבי יהודה הוא כדי הילוך חצי מיל, ולרבי יוסי הוא כערף עין, ובסוף היום, היום יוצא והלילה נכנס. שאלה שלישית, מדוע לא ניתן לומר שכשבדקה בבין השמשות של רבי יוסי ולא ראתה, ובזמן בין השמשות של רבי יהודה לא בדקה, סובר רבי שאינה חוששת, כיוון שבזמן רבי יהודה הוא ודאי יום, ובזה חולק על רבי יהודה בן אגרה? התשובה בדברי התוספות שאומרים, שכיוון שבדקה בבין השמשות של רבי יוסי ולא ראתה, גם לרבי יהודה בן אגרה אינה חוששת. שאלה רביעית, הרואה קטם ואינה יודעת מתי יצא אדם, מה דינה? התשובה לרבי מטמאה עצמה וקודשים למפרע עד שעת כיבוס, ולרבי שמעון בן אלעזר מטמאה למפרע עד מעת לעת ממציאת הכתם. שאלה חמישית, הרואה כתם ולאחר מכן ראתה דם, מתי תולה כתמה בראייתה? והתשובה לרבי אם ראתה דם תוך מעת לעת לראיית הכתם תולה, ולרבי שמעון בן אלעזר רק אם ראתה את הדם ביום ראיית הכתם תולה. שאלה אחרונה על דף נון ג', האם הרואה כתם צריכה הפסק טהרה קודם טבילה? והתשובה צריכה הפסק. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו שלמדנו בדפינו היומי אתמול. דף נון ג' במסכת נידה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע חי בכסלב תשפ. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נון ד' במסכת נידה, מרחק 19 ימים ודפים מסיום השס בעזרת השם ובישועתו. שבת פרשת ואיגש תשפ. אנחנו כאן ברדיו קול חי בעזרת השם ובישועתו נחגוג ונשמח בשמחת התורה בו ביום שבת פרשת ואיגש במסע ההיסטורי המרטיט והמרגש אל המקום ואל האיש שממנו הכל התחיל, המהר"ם שפירא זכר צדיק לברכה מלובלין. המסע הזה יהיה מושלם בעזרת השם ובישועתו עם אתם אחי ורעי, תהיו שותפים למסע הזה. מסע שחותם את המחזור י"ג בתלמוד תורתנו בשס הבבלי. מסע שהתחלנו יחד איתכם כאן ברדיו קול חי בט"ו באב תשע"ב. וכאמור חגיגת הסיום ושמחת התורה בלובלין. בישיבתו של המהר"ם שפירא זכר צדיק לברכה. חמרה למרה טיבותא לשקיה. היין שייך לבורא העולם, ואת התודה צריך לומר גם לשרי המשקים. ושר המשקים שלנו במפעל הדף היומי הוא המהר"ם שפירא זכר צדיק לברכה מלובלין. אנחנו בעיקר ותורף תלמודנו ביום הזה, מרחק 19 ימים מסיום השס, יום שני חי בכסלב תשפ, תלמוד תורתנו בדף נון ד' במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ג' עמוד ב', מן המשנה המצויה בעמוד הזה, 12 שורות לפני סוף דף נון ג', משנה הפותחת במילים, הרואה יום י' בין השמשות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מדין תורה מדאורייתא, האישה רואה דם מונה 7 ימים ותובלת בליל היום השמיני. וגם אם היא ראתה במשך כל 7 הימים דם, כל שבדקה קודם ליל שמיני ומצאה שפסקה לראות, תובלת בו. והם הנקראים ימי נידה, ומיום השמיני ואילך, במשך 11 יום, נקראים ימי זיווה, כיוון שהרואה יום אחד מתוכם נעשית זווה קטנה, והרואה במשך 3 ימים רצופים מתוכם נעשית זווה גדולה. יולדת זכר טמאה מדאורייתא 7 ימים, ובמשך 33 ימים שלאחר מכן, עד יום 40 ללידתה, דמה טהור, ועל דין דם טוהר, דיברה הגמרא לאיל רבות, והוא אינו נוהג בזמן הזה כלל, אלא כל דם שתראה האישה סופרת אחר שיפסוק 7 נקיים ותובלת לאחריהם. כאמור ברמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י' הלכה ה'. היולדת נקבה טמאה שבועיים ובמשך 66 ימים שלאחר מכן עד יום 80 ללידה, דמה טהור. המשנה שלפנינו בדף נ"ג עמוד ב' דנה, מה דינה של אישה שראתה בבין השמשות שבין ימי זיוותה לימי נידתה? והגמרא תבאר שכוונת המשנה גם לאופן הפוך שראתה בבין השמשות שבין ימי נידתה לימי זיוותה, או בין ימי תואר לימי תומה. אומרת המשנה בדף נ"ג עמוד ב' אישה רואה דם בסוף היום ה-11 לימי זיוותה בין השמשות, שהוא ספק יום ספק לילה, הרי שראתה בתחילת נידה וסוף נידה, תחילת זיווה וסוף זיווה. היא ראתה ביום שהוא תחילת ימי נידתה או בסוף ימי נידתה, או בתחילת ימי זיוותה או בסוף ימי זיוותה. והלשון של המשנה קשה, שאין זו תחילת נידה וסוף נידה, זו תחילת נידה וסוף זיווה. והגמרא תבאר את לשון המשנה. ממשיכה המשנה, או שראתה בסוף יום 40 ללידת זכר, ויום 80 ללידת נקבה, או ביום ה-80 ללידת נקבה, בין השמשות לכולן, ובבין השמשות שבסוף ימים אלו הייתה הראייה, וממילא אינה יודעת אם ראתה ביום 40 לזכר או 80 לנקבה, ודם תואר הוא, או שראתה בלילה שלאחריהם, ודם תמאו, בכל אלו עליה להחמיר כשני הצדדים, והיינו, שבכל האופנים הנזכרים לא תוכל לטבול עד לאחר 7 ימים מראייתה, והיום הראשון לשבעה הוא היום שהחל בבין השמשות, שיש ספק לגביו, כדין ידע, אף אם לא תראה כלל לאחר מכן, שחוששים שראייה זו מן היום הבא הייתה, ואם תראה בימים הבאים עליה לחוש, שראיית בין השמשות הייתה של היום הקודם, ונמצאת ראיית ימים אלו ראיית נידה חדשה, ואינה יכולה לטבול עד 7 ימים מתחילת ראייה זו. אם תראה 3 ימים מן השמיני לבין השמשות המסופק ואילך, תחוש שראיית בין השמשות ביום הבא הייתה, ותחילת נידה. כשראתה עכשיו 3 ימים מן היום השמיני ואילך, זווה גדולה היא, וצריכה 7 נקיים. כך מפרש רשי. והרמב״ם בפירוש המשניות, מפרש את האופן של רואה בבין השמשות של סוף י' א', שאם ראתה בימים התשיעי והעשירי לימי זובה, וחזרה וראתה בבין השמשות של סוף יום י' א', חוששת מספק שביום י' א' ראתה, והיא זווה גדולה ותאונה 7 נקיים. ולא היה ברור שהראייה הייתה ביום הבא, היא הייתה נידה ולא זווה. מסיים את המשנה, הרי כל אלו אנשים טועות, שאינן יודעות מתי חלים ימי נידתן ומתי חלים ימי זיוותן. ותקנתן, כשיעברו עליהם מספר מסוים של ימים נקיים, כל אופן לפי עניינו. כמה מפורש במסכת ערכין בדף ח' עמוד א'. אמר רבי יהושע, עד שאתם תורכים ומתקנים את הנשים השוטות, והגמרא תבאר שאין כוונתו לשוטות אלא לטעות, עד שאתם תורכים ומתקנים את הנשים הטעות שראו בשעה מסופקת, בואו ותקנו את הפיקחות. בואו ותקנו את אילו הרואות בשעה ודאית וצריכות לתקן פתחיהן. שאף נשים הרואות בשעה שהיא ודאי מן היום ומן הלילה, פעמים שצריכות חשבון גדול לידה, מתי יכולות להיטהר? כפי שתבאר הגמרא בברייתא לקמן בדף נון דלת. זוהי המשנה שלנו, בדף נון ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה הרואה יום 11 בין השמשות, אז היא תחילת נידה וסוף נידה, תחילת זיווה וסוף זיווה. מקשה הגמרא, האם בסוף 11 יום תחילת נידה וסוף נידה הוא? הרי תחילת ימי נידה וסוף ימי זיווה היא. מיישבת הגמרא, אמר רב חסדא אחי כאמר, כך כוונת המשנה. הרואה יום 11 בין השמשות, שהוא תחילת ימי נידה וסוף ימי זיווה, זה ספק אחד. סוג נוסף של ספק, אם ראתה בשביעי לנידתה בין השמשות, שהוא סוף ימי נידה ותחילת ימי זיווה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אמר רבי יהושע, עד שאתם תורכים ומתקנים את הנשים הטועות שראו בשעה מסופקת, בואו ותקנו את הפיקחות. בואו ותקנו את אילו הרואות בשעה ודאית וצריכות לתקן פתחיהן. באה הגמרא לבאר את דברי רבי יהושע ומקשה, הני שוטות נינו, וכי נשים אילו שוטות אין? אין זמן הראייה תלוי בדעת האישה וברצונה, בכדי ש... יקראו המשנות זמן ראייתן שוטות. כך מסביר המאירי. הרי טועות נינו, שואלת הגמרא, הם אינן אלא טועות במניינן, ומדוע קראן רבי יהושע שוטות? שיבה הגמרא, אלא אכן תני, תשנה במשנתנו טועות, עד שאתם מתקנים את הטועות, בואו ותקנו את הפיקחות. והריטב"א כתב שהטעם שקראן התנה שוטות, משום שאין לדם שלהם שיטה וסדר נכונים. כמו שקראו להדס שאינו משולש במסכת סוכה, דף למד ב', הדס שוטה משום שאין בעליו, אין בעלים שלו סדר ושיטה. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא מפרטת אופנים בהם נזקק חשבון פתחיהן של נשים פיקחות לתיקון וסדר. נקדים, אישה שהחלה לראות דם מונה 7 ימי נידות, ואם חדלה ראייתה אז מפסיקה בסופם בטהרה וטובלת בלילה יום השמיני. ואז מתחילים 11 ימי זיווה, שאם רואה בהם יום או יומיים, נעשית זווה קטנה, ושומרת יום אחד בטהרה, בלשוננו שומרת יום כנגד יום, וטובלת. ואם רואה 3 ימים רצופים, נעשית זווה גדולה, וצריכה למנות 7 ימים נקיים מדם, וטובלת בסופם. בעניין חזרת האישה למניין ימי נידתה לאחר תום ימי עזיבה, נאמרו כמה כללים. א', כשקלו הימים הראויים לזיבה, אין האישה חוזרת לפתח נידתה, דהיינו למנות את סדר ימי הנידה והעזיבה מתחילתם, אלא כשתחל לראות, והימים שבין תום ימי עזיבה לבין תחילת הראייה הבאה, אינם מכונים בשום שם, כך אומר המאירי. וממילא אי אפשר לאישה לראות דם זיבה בלא שתראה מקודם לכן דם נידה. ב', כל שלא ראתה בימי זיבה, או שראתה בהם יום או יומיים ונעשתה זווה קטנה, יכולה לחזור מיד לאחריהם ולמנות ימי נידה לכשתשוב ותראה. ואף אם לא שמרה עדיין הזווה הקטנה יום כנגד יום, נעשית נידה כשרואה בימים הראויים לנידתה. ולאחר תום ראיית נידתה, שומרת יום כנגד הזיבה הקטנה הקודמת. ג' ראתה שלושה ימים בימי זיבתה ונתחייבה לספור שבעה נקיים, אינה שווה למנות ימי נידה וזיבה, עד שתמנה שבעה נקיים כדין, וכל הדמים שתראה בטרם השלמת שבעה נקיים, דם זיבה הם. ונציין שהרמב״ם בהלכות איסורי ביה, פרקים ו' וז', חלוק על הכללים הללו וסובר, שמיד לאחר תום 18 ימי הנידה והזיבה, חוזרת האישה למנותה מתחילה בכל מצב ובכל אופן, ואף כשלא שווה לראות. דם שתראה בימים הראויים לנידתה דינו כדם נידה, דם שתראה בימים הראויים לזיבתה דינו כדם זיבה. ממילא יכולה אישה להיות זווה גם בלא שתהן נידה מקודם לכן. ועוד סבור הרמב״ם, שחוזרת לתחילת מניינה בעיתו גם כשנעשתה זווה גדולה, וטרם מנתה נקיים כדינה. אבל הראשונים דוחים את שיטתו של הרמב״ם מכמה וכמה ראיות. כאמור מביאה הגמרא כעת ברייתא מפרטת אופנים בהם נזקק חשבון פתחיהן של נשים פיקחות לתיקון וסדר, כפי שציין רבי יהושע בסיפה של משנתנו. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, מה דין אישה שסדר ראיית דמה בכל ימיה הוא, שיום אחד תמה שרואה בו, ויום אחד טהור אינה רואה בו? ונציין, כפי שאומר הרמ"א מפיענו, כל סוגיית פתחי נידה שנויה באפשרויות רחוקות מאוד, ובמאורעות זרים בתכלית, שלא נמנעו חכמים מללמדנו גופי תורה בכל אופן שיעלה על הדעת, שמתוך כך נלמד להורות כהלכה בכל האופנים שיבואו לפנינו. טעם נוסף, כתבו זאת בכדי לחדד את התלמידים, כמו שאמרו בגמרא בכמה מקומות. אם כן, נאמר בברייתא, מה דין אישה שסדר ראיית דמה בכל ימיה הוא שיום אחד תמה רואה בו, ויום אחד טהור אינה רואה בו, וכל ראיותיה ביום בלבד ולא בלילה. כמה ימים ובאיזה מהם תהה מותרת לשמש עם בעלה? כותבת הברייתא כך דינה, משמשת בכל המעט לעט של היום השמיני ולילו אימו, וגם בלילה שלאחר היום השמיני, ומלבד זאת מותרת בארבעה לילות נוספים מתוך 18 יום, 18 הימים שיש מתחילת ראיית הדם עד לאחר ימי זיבתה. וחשבון הימים שלה כך הוא, בשבעת ימי נידתה אסורה, ובשמיני ובלילה שלאחריו מותרת, כיוון שאינה רואה בהם. וכשרואה ביום התשיעי נעשית זווה קטנה, ושומרת כנגדו בטהרה את היום העשירי ואסורה לשמש בשניהם. ומשמשת בלילה 11, שהרי לא תראה אלא ביום שלמחרתו, ורואה ביום ה-11 ושומרת בטהרה ב-12, ומשמשת בלילה 13, הרי שני לילות. ושווה ורואה ביום ה-13, ושומרת ב-14, ומשמשת בליל 15, הרי שלושה לילות. וחוזרת ורואה ביום 15 ושומרת ב-16, ומשמשת בליל 17, הרי ששימשה 4 לילות. ורואה ביום 17 ושומרת ב-18, וכאשר תראה ביום 19, תחזור לתחילת ימי נידה, שהרי נשלמו 11 יום שבין נידה לנידה. והטעם שלא מנתה ברייתא בין הלילות המותרים גם את ליל 19, שמותרת בו מפני שלא תשוב לראות עד למחרת ביום, זאת משום שלא מנתה אל את הימים שמותרת בתוך 18 ימי הנידה והזיבה, שלאחר מכן שווה חשבון וחוזר מראשיתו. כך מסביר רשי. והרשב"א כתב ביתר הרחבה, שעיקר כוונת הברייתא לסדר לאישה הזו את הימים המותרים והאסורים לפי הסדר הקבוע, שמ-18 ל-18 יום. וחשבונה של אישה זו הרואה יום ופוסקת יום, עולה היטב לפי סדר זה, שכל שתהורה היא בסוף היום ה-18, ראויה לשוב ולהתחיל את החשבון מתחילת ימי נידה, אלא שאינה מתחלת למנות עד שתשוב ותראה בפועל. ורק באותן נשים שמצד סדר ראיותיהן אי אפשר להעמיד את החשבון על 18 יום, העמידתו הברייתא באופן אחר. הרשב"א מביא בשם הרך שהיא אסורה בליל ה-19, מן הטעם שאמרו חכמים במסכת שבועות דף ח' עמוד ב', בנות ישראל צריכות לפרוש סמוך לויסתן. בזמן הפרישה הוא עונה. סובר הרך שהכוונה לעונה שקודם ויסתה, וכיוון שביום ה-19 עתידה לראות, צריכה להקדים ולפרוש בלילה. ועוד עכשיו מפרט את הברייתא, ואם הייתה אישה זו שסדר ראיותיה יום אחד תמה ויום אחד טהור רואה תמיד מבערב, דינה שאינה משמשת אלא בשמיני בלבד. אבל לא בליל היום התשיעי שהרי רואה בו, וביום העשירי אסורה מפני ששומרת בו יום טהור כנגד ראיית התשיעי, ובלילה שלאחריו חוזרת ורואה, ומטעם זה אסורה עד סוף 18 הימים, כי בכל יום שאינה רואה עליה לשמור כנגד היום שלפניו, וחוזרת מיד ורואה בלילה. ממשיכה הברייתא לבאר את דיניהם של נשים פיקחות, שצריך לפרש את הימים המותרים להן, כגון רואה יומיים ופוסקת יומיים, רואה שלושה ופוסקת שלושה, וכן על זה הדרך עד עולם. וכל דבריה של הברייתא מכאן ולאבא עוסקים ברואות מבערב. אומרת הברייתא, אישה שסדר ראייתה הוא ששני ימים טמאין, שני ימים היא רואה בהם ושני ימים טהורים שאינה רואה בהם, דינה שמשמשת ביום השמיני וביום ה-12 וביום ה-16 וביום ה-20. ההסבר, בשבעת הימים הראשונים אסורה מדין נידה, ביום השמיני אינה רואה והיא מותרת, ורואה שוב מליל התשיעי עד היום העשירי ונעשית זווה קטנה, שומרת בתארה ביום ה-11 ומשמשת בכל המעט לעת של היום ה-12. היא רואה דם מליל ה-13 עד ל-14, וב-15 שומרת בתארה. ביום ה-16 מותרת, וחוזרת ורואה ביום ה-17 וה-18, ושומרת בתארה ביום ה-19, ומשמשת ביום ה-20. כאשר היא תראה ביום ה-21, הרי הוא תחילת פתח נידתה וחוזרת למנות את המניין הזה מתחילה. ומדוע נקת התנה מניין ימים של 20 יום, הרי הימים שמה-19 ואילך אינם בכלל ימי הנידה והעזיבה? מתרצים הרשב"א והריטב"א שהתנה רצה להודיענו שאסורה ביום ה-19 אף שאינה רואה בו. מקשה עכשיו הגמרא ותשמש נמי בתשסר, מדוע אינה מותרת לשמש גם ביום ה-19, שאף שראתה ב-17 וב-18, אינה צריכה לשמור בתארה את היום שלאחריהם, כיוון שלאחר היום ה-18 נשלמו 11 ימי זיבה. ומבואר לקמן בדף עין ב' שאישה שראתה ביום ה-11 לימי זיבתה, שהוא ה-18 לפתח נידתה, אינה צריכה לשמור יום כנגדו שאין חובת שימור, אלא רק כאשר יכולה לשמר בתוך ימי הזיבה. ומדוע אינה רשאית לשמש גם ביום ה-19? ונבהר את הדברים. אישה שראתה יום או יומיים בתוך 11 ימי הזיבה צריכה לשמור יום אחד בתארה. ואם לא שימרה בתוך 11 ימי זיבתה, היא תשמור את היום הזה לאחר מכן. ומכל מקום, אין חובת השימור חלה מתחילה, אלא כשיכולה לשמר בימי הזיבה עצמם. אבל הרואה ביום ה-11 שינה יכולה לשמר כנגדו בימי הזיבה, כי הרי למחרתו חוזרת לפתח נידתה, היא אינה צריכה שימור מדאורייתא. אם כן, קושיית הגמרא, כיוון שלהלכה אין הרואה ביום ה-11 צריכה שימור, לא הייתה הברייתא צריכה לאוסרה ביום ה-19. מתרץ את הגמרא, אמר רב ששת, זאת אומרת, מברייתא זו אנו למדים, גרגרן דתנן? אסור. מה ששנו בית הלל במשנה לקמן בדף עין ב' עמוד א', שבראתה ביום ה-11 לימי זיבתה וטבלה ביום ה-12, שהוא היום הראשון הראוי לראיית נידה חדשה, נקרא המשמש עם הבו ביום גרגרן, כלומר, בעל גרון. והוא דרך משל על אדם הלהוט אחר תאוותיו ואינו מושל ברוחו להמתין מעט. ולמה מכנים אותו בלשון שלילית? כי העושה כן עלול להגיע לחטא, שיעשה כן גם בתוך 11 הימים הראויים לזיבה. ואף שמעיקר הדין די בשימור מקצת היום, אבל אם היא תשוב ותראה בו ביום, תסתור את תבילתה למפרע ונמצא שבאה לזווה. כן, יש ללמוד מן הברייתא שלנו, שאין הכוונה רק לתת לו שם לגנאי ולומר שממידת החסידות אין ראוי לנוקן, אלא לומר שאסור לבוא עליה, שגזרו רחמים איסור להיות גרגרן בעניין זה. וממילא, למרות שמדאורייתא אין ראיית היום ה-11 לימי זיוותה, שהוא ה-18 לפתח נידתה מצריכה שימור, בכל זאת אסורה ב-19 מדרבנן. וחלוק דין גרגרן מדין שימור. אם האישה חייבת בשימור ובאה עליה וחזרה וראתה בו ביום, תמאים למפרע. אם האיסור הוא רק מצד גרגרנות, אינה תמאה אלא משעת ראייתה ואילך. תירוץ נוסף מביאה הגמרא מדוע אסורה ביום ה-19. רבשי אמר, נעיד 11 לא באי שימור? אף אמנם שראיית היום ה-11 לימי זיוותה אינה מצריכה שימור, כפי שהסברנו, ומצד זה היה לה להיות מותרת ביום שלאחריו, מכל מקום, עשירים יהיה באי שימור. היום העשירי שראתה גם בו מצריך שימור. ולפיכך לא אתירתה הברייתא ביום ה-19 שמשמרת בו כנגד היום ה-17 שהוא העשירי לימי זיוותה. ולדעתו של רבשי, הגרגרן שעליו נלמד במשנה, מן הדין מותר לשמש ביום ה-12 עם האישה שראתה זיווה ביום ה-11, אלא שמצד מידת חסידות יש לאדם לקדש עצמו במותר לו ולהרחיק עצמו מן האיסור. ממשיכה הברייתא ומביאה עוד דוגמה, אישה שסדר ראיית דמה הוא ששלושה ימים תמאין ושלושה ימים תהורין. הרי שרואה דם בראשון ובשני ובשלישי, ופוסקת עד היום השישי וחוזרת ורואה ביום השביעי עד היום התשיעי, ופוסקת עד ה-12 ורואה מה-13 עד ל-15. דינה של האישה הזו שמשמשת שני ימים, בימים ה-11 וה-12, שכשרואה שלושה ימים בתחילה נעשית נידה ואסורה עד היום השביעי, וגם בראיית השביעי עדיין היא נידה. בראיית השמיני והתשיעי נעשית זווה קטנה ושומרת את היום העשירי בטהרה ומשמשת ביום ה-11 וביום ה-12. ולאחר שני הימים הללו שוב אינה משמשת לעולם, שכשרואה מן ה-13 עד ל-15 נעשית זווה גדולה, טעונה שבעה נקיים. וכיוון שהיא רואה שלושה ימים מתוך כל שישה, לא תוכל למנות שבעה נקיים לעולם, ולכן אינה משמשת עוד כל ימיה. ונסביר את האפשרות הזו פעם נוספת. האישה הזו ראתה שלושה ימים הראשונים בתוך שבעת ימי נידתה. לאחר מכן היא פסקה לשלושה ימים, ביום השביעי לשבעת ימי נידתה היא ראתה. לאחר מכן התחילו 11 ימי זיווה, שבהם היא ראתה יומיים ראשונים, כי צירפנו את זה ליום השביעי של הנידה, שבסך הכל זה שלושה ימים שהיא רואה. לאחר מכן, היו שלושה ימים בתוך ה-11 ימי זיווה שהיא לא רואה. לאחר מכן, שלושה ימים שהיא כן רואה, שוב בתוך 11 ימי הזיווה. ולאחר מכן, שלושת הימים האחרונים של 11 ימי זיווה, היא לא ראתה. והיות והיא נעשתה בעצם זווה גדולה כשראתה, שלושה ימים רצופים בתוך 11 ימי זיווה, היא הפכה להיות לזווה גדולה שטעונה שבעה נקיים. וכיוון שהיא רואה דם בשלושה ימים מתוך כל שישה ימים, היא לא תוכל לעולם למנות שבעה נקיים, ולכך אינה משמשת עוד כל ימיה. ממשיכה הברייתא, האישה שסדר ראיית דמה הוא שארבעה ימים טמאים וארבעה ימים טהורים. הרי זו משמשת רק יום אחד ותו לא. בשלושת הימים שמן החמישי לפתח נידתה עד לשביעי, היא אסורה אף שאינה רואה בהם, כי הם משבעת ימי נידתה שהיא אסורה בהם. בשמיני היא מותרת לשמש ושוב אינה משמשת לעולם. זאת כיוון שבארבעת הימים שרואה בשנית מן היום התשיעי ואילך, היא הופכת להיות זווה גדולה, כי הם מצויים בתוך ימי הזיווה שלה. אינה יכולה להתאר לעולם, כי לא יהיו לה שבעה ימים נקיים. ולצורך התאהרות מזווה גדולה, היא חייבת שיהיו לה שבעה ימים רצופים נקיים. ממשיכה הברייתא, האישה שסדר ראיית דמה הוא שחמישה ימים טמאים וחמישה ימים טהורים. הרי זו משמשת שלושה ימים ותו לא. ששני הימים הראשונים מתוך החמישה שאינה רואה בהם משבעת ימי נידתיים. בשמיני ובתשיעי ובעשירי משמשת, ושוב אינה משמשת לעולם, זאת כיוון שבחמשת הימים שרואה אחר כך, נעשית זווה גדולה, ואינה יכולה להיטהר לעולם, כי לא יהיו לה שבעה ימים נקיים. ממשיכה הברייתא, האישה שסדר היא אדמה, הוא ששישה ימים טמאים ושישה ימים טהורים. הרי זו משמשת חמישה ימים ותו לא. כיוון שביום הראשון מתוך ששת הימים שאינה רואה בהם, עומדת עדיין בתוך ימי נידתה. ובחמשת הימים שלאחריו משמשת, ושוב אינה משמשת לעולם. כיוון שבראיית ששת הימים שלאחר מכן, נעשית זווה גדולה, ואינה יכולה להתאר לעולם, כי לא יהיו לה שבעה ימים נקיים. ממשיכה הברייתא, אישה שסדר ראיית דמה הוא, ששבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין. הרי זו משמשת רביע ימיה מתוך 28 ימים. היא משמשת בשבעה מתוך כל 28 ימים, דהיינו רבע מתוך ה-28, שבשבעה הימים הראשונים שרואה בהם אסורה מדין נידה. בשבעה הימים השניים שאינה רואה היא מותרת. כשרואה בשבעת הימים השלישיים היא נעשית זווה גדולה. למה? כי ארבעת הימים הראשונים של השבוע השלישי הזה, של שבעת הימים השלישיים האלו, זה מימי זיווה. ובשבעת הימים הרביעיים שאינה רואה, סופרת שבעה נקיים, נטהרת מזובה. הרי 28, וכשרואה שוב ביום ה-29, היא חוזרת לתחילת ימי נידתה כבראשונה. כפי שלמדנו והסברנו בהקדמה לברייתא הזו, שכשרואה לאחר ספירת שבעה נקיים, היא חוזרת לפתח נידתה. זאת אומרת שביום ה-29 היא חוזרת לתחילת ימי נידתה, וניתרת בתום שבעת ימי הראייה למשך שבוע, וזה חוזר חלילה ונמצאת משמשת בשבעה ימים מתוך כל 28, שהם רביע ימיה. והטעם שתפסה הברייתא מניין 28, כיוון שאישה זו אינה חוזרת לפתח נידתה, אלא לאחר 28 ימים. ממשיכה הברייתא, אישה שסדר ראיית דמה הוא, ששמונה ימים טמאין ושמונה ימים טהורים. הרי זו משמשת ב-15 יום מתוך כל 48 ימים. איך החשבון? כשנחלק 48 ימים ל-8, נקבל 6 חלקים שווים בני 8 ימים. אישה זו שרואה בשמונת הימים הראשונים והשלישיים והחמישיים, אילו בשמונת הימים השניים והרביעיים והשישיים אינה רואה. מתוך שמונת הימים הראשונים שרואה בהם, שבעה הם ימי נידתה. היום השמיני הוא היום הראשון מימי זיווה, והיא נעשית בו זווה קטנה. בשמונת הימים השניים היא אינה רואה. בראשון מתוכם היא שומרת יום כדין זווה קטנה, ובשבעת הימים שנשארו היא מותרת. בשמונת הימים השלישיים היא רואה, שני הראשונים שבהם משלימים את 11 ימי הזיווה ונעשית בהם זווה קטנה. ובששת הימים הנוספים חוזרת למנות ימי נידות כבתחילה. כפי שאמרנו בהקדמה לברייתא הזו, זיווה קטנה אינה מונעת את האישה מלשוב לפתח נידתה. ואף שחוזרת למנות ימי נידה מתחילה ביום ה-19, תפסה הברייתא את מניינה ל-48 ולא ל-18, משום שב-19 טעונה עדיין שימור לשני הימים הראשונים של שמונת הימים השלישיים שנעשתה בהם זווה קטנה, ואינה חוזרת לפתח נידתה כבתחילה בלא כל חובת שימור עד ליום ה-49. וטעם נוסף, לא יכול היה תנא לתת סדר קבוע לימי איסורה והתרה, אלא במספר הזה, 48. עכשיו בשמונת הימים הרביעיים אינה רואה, ובראשון שבהם אסורה, הן מפני שהוא משלים לשבעת ימי נידתה, והן מפני ששומרת בו יום טהור כנגד הראייה שראתה בימי זיוותה. אז מצד השלמת ימי נידה אסור היום הזה לכולי אלמה, ודין שימור יש בו רק לתירוצו של רבה שילאי לגבי רואה יומיים שראיית היום העשירים הצריכה שימור, כי מצד גרגרן אין איסור לאחר שעברו בינתיים כמה ימים. בשבעת הימים הנותרים מותרת, הרי לנו ששימשה 14 יום. בשמונת הימים החמישיים היא רואה, ארבעת הראשונים שבהם בימי זיווה, והיא נעשתה זווה גדולה. בשמונת הימים השישיים שאינה רואה, אז שבעת הראשונים שבהם משמשים לספירת שבעה נקיים לזיוותה. ביום השמיני מותרת לשמש, הרי שיש לנו כבר 15 יום שמותרת לשמש מתוך 48 ימים. וכאשר רואה שוב ביום ה-49, חוזרת לפתח נידתה. מקשה הגמרא, הני, הרבה יסרבו. הימים הללו שמותרת לשמש בהם אינם אלא 14 ולא 15, שביום ה-48 שיתרנו לה לשמש היא צריכה להיות אסורה, שהרי בשמונת הימים החמישיים שהיא רואה בהם היא נעשתה זווה גדולה ותאונה שבעה נקיים, ואינה יכולה להתחיל למנותם בתחילת שמונת הימים השישיים, כיוון ששלושת הימים הראשונים שבהם הם משיבת ימי נידתה, וימי נידה אינם עולים לספירת נקיים, ורק לאחר תום ימי נידתה יכולה מן הדין להתחיל למנות שבעה נקיים, והיינו מהיום ה-44 ואילך, ונמצא שביום ה-48 אסורה בתשמיש. ותרץ את הגמרא אמר רב עדא בר יצחק, זאת אומרת, אכן יש ללמוד מברייתא זו, שימי נידתה, שאין רואה בהן, עולים לספירת זיוותה. ימים שאינה רואה בהם, עולים לספירת שבעה נקיים, אף אם הם בתוך הזמן הראוי לימי נידתה. ומשום כך יכולה למנות שבעה נקיים מתחילת שמונת הימים השישיים שאינה רואה בהם, ושלושת הימים הראשונים שבהם עולים לה לנקיים, ולכן מותרת לשמש ביום ה-48. והגמרא מוכיחה שימי נידתה שאינה רואה בהם עולים לספירת זיוותה, לספירת הימים הנקיים, כדי לטהרה מזיוותה. דאיבה אלו הסתפקו בני הישיבה. אישה שראתה דם שלושה ימים בימי זיוותה וצריכה לשבת שבעה נקיים. אישה זו ילדה ופסקה מיד מלראות דם. יש להסתפק על ימי הלידה שאינה רואה בהן, ימי תומת לידתה שאינה רואה בהם דם, מהו שיעלו לספירת זיוותה? האם תוכל לספור את הימים הללו לשבעה נקיים או שאינם עולים, ותצטרך להמתין עד שתגמור את התומת שבעה ימים אחרי לידת זכר, או 14 ימים אחרי לידת נקבה, תטבול לטהרתה מתומת הלידה, ורק לאחר מכן תמנה את הימים הנקיים לזיוותה. הביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק. אמר רב כהנא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו בברייתא. אישה שראתה דם שני ימים בימי זיוותה, ולשלישי הפילה, וביום השלישי ילדה נפל, ואינה יודעת מה היא פילה. היא מסופקת אם היא פילה ולד, ועל הצד שוולד הוא, האם היה זה זכר או נקבה, או שהיא פילה דבר שאין לו דין ולד. ואף אינה יודעת אם ראתה דם באותה לידה. והברייתא הזו סוברת שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. כי אם אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, הייתה זווה ודאית, שוודאי ראתה דם ביום ההפלה. אז ממילא יש להסתפק מה דינה. על הצד שילדה ולד ולא ראתה דם, היא טמאה בתומת לידה בלבד ולא נעשית זווה גדולה. ואם ראתה דם ולא ילדה ולד, הרי היא טמאה בתומת זיווה כזווה גדולה בלבד. ואם ילדה ולד וגם ראתה דם, יולדת בזו והיא, שהיא טמאה שבוע ושבועיים ככל יולדת, ובנוסף לכך צריכה גם שבעה נקיים כמו זווה, כמבואר ליל בדף למד ה' עמוד ב'. ואם לא ילדה וגם לא ראתה דם, אינה טמאה לא בלידה ולא בזיווה. מה עושים? הרי זו נוהגת כחומרות של כל הצדדים, שמחמת הספק שטמאה בזיווה אינה עולה מתומתה בלא ספירת שבעה נקיים, שמצד דין יולדת לא הייתה חייבת בשבעה נקיים, אלא תובלת בסוף ימי תומת לידתה גם כשראתה בהם. מחמת הספק של תומת לידה טמאה שבועיים לחומרה כיולדת נקבה, ואף אם אינה רואה דם אינה ניתרת קודם לכן, שלא כזווה שדיה בשבעה נקיים, ומביאה קורבן שמא זווה או יולדת היא. וכתב הרשע שהיא עושה תנאי, שאם זווה היא הרי הוא קורבן זיווה, ואם יולדת היא הרי הוא קורבן לידה, ואינו נאכל הקורבן שמא אין כאן לא לידה ולא זיווה. וממשיכה הברייתא, וימי לידתה שאין רואה בהן, הימים שבתוך השבועיים של תומת הלידה שאינה רואה בהם דם, עולין לה לספירת זיוותה, הגם שיש להסתפק שמא יש כאן לידה וגם זיווה, והיולדת בזוב טמאה לידה וצריכה שבעה נקיים. כאילו היינו מסופקים רק בלידה לבדה ובזיווה לבדה ולא ביולדת בזוב, היה פשוט שעולים לה שעל הצד שיולדת היא אינה צריכה נקיים, ועל הצד שזווה היא אין הימים הנקיים ימי לידה. אבל עכשיו שאנחנו מסתפקים גם ביולדת בזוב, שבנוסף לכך שטמאה תומת לידה זקוקה גם לשבעה נקיים, יש להוכיח מכך שעולים לה ימי הלידה לספירת זיווה. זאת אומרת שמבואר שימי לידה שהיא לא רואה בהם יכולה למנותם בשבעה נקיים, וממילא יש ללמוד שגם ימי נידה שאינה רואה בהם עולים לה לספירת זיוותה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפא, לעולם נאמר שימי לידה שאינה רואה בהם אינם עולים לספירת זיוותה. היא לא יכולה להשתמש בימים הללו הנקיים בתור ספירה להיטהרותה מזיוותה. שאי נהייתם שונה הדבר שם בברייתא, שהטעם שמבואר שם שימי לידה שאינה רואה בהם דם עולים לספירת זיוותה? כיוון דעיקה למימר אפשר לומר שלמרות שחוששים שם הילדה, מכל מקום ייתכן שיולדת זכר היא. ועל הצד הזה אין לה למנות אלא שבעה ימי תומת לידה. והרי החמרנו עליה לתמאה שבועיים כדין יולדת נקבה, וממילא כל הני שבעה יתירי, דקיה הבינה לה, סלקילה לספירת זיוותה. אותם שבעה ימים שניים שהורינו לה למנות, אז במקרה שילדה זכר, הם מיותרים. וממילא עולים לה לספירת זיוותה. כי יש שלושה צדדים שאינה זקוקה ליותר מכך. שמה לא ראתה ביום ההפלה וממילא אינה זקוקה לנקיים כלל, ושמה לא ילדה ולד המתמה בתומת לידה, ואף אם ילדה, שמה זכר היה וקלו ימי תומת לידתה בשבוע הראשון. ולכן איננו חוששים לצד האחד שילדה נקיבה וגם ראתה דם. אבל אם היה ודאי שילדה נקיבה וצריכה שבועיים לתומתה, לא היו ימים אלו עולים לה לספירת זיוותה אף כשלא ראתה בהם. מקשה הגמרא לדחייה הזו של רב פאפה, אמר לרבון הברידי רב יהושע לרב פאפה, ביולדת זכר איקה לספוקי, וביולדת נקבה לקה לספוקי. האם יש להסתפק רק שם הילדה זכר שתמאה לידה שבעה ימים ותו לא? והרי כשם שאנחנו מסתפקים בלידת זכר, כך אנחנו מסופקים בלידת נקבה. ובשל צד זה הורינו לה למנות שבועיים לתומתה. הרי שתפסנו את הימים הללו בתורת ימי לידה, ואף על פי כן מבואר בברייתא שהימים הללו עולים לה לספירת זיוותה. ואילו לא היו ימי תומת יולדת רגילה עולים לספירת זיווה, חזל היו גוזרים גם על אישה מסופקת זו שלא יעלו לה, למרות שזה ספק ספיקה, כיוון שסוף סוף שם תומת לידה עליהם, כפי שמסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אלא שמאמינה. לכן מסיקה הגמרא אל הלף שמאמינה, אלא ודאי מוכח מכאן שימי לידה ונידות שאינה רואה בהם דם עולים לספירת זיוותה. מסיקה הגמרא שמאמינה, אכן יש להוכיח כך מדברי הברייתא. חוזרת הגמרא להמשך הברייתא לעיל בדף נ"ד עמוד א' המבהרת דינן של נשים פיקחות שצריך לסדר את הימים המותרים להם. ממשיכה הברייתא, אישה שסדר ראייתה הוא שתשעה ימים תמאין רואה בהם ותשעה ימים תהורים אינה רואה בהם. הדין שלה שמשמשת בשמונה ימים מתוך כל 18. זאת כיוון ששבעת הימים הראשונים מתוך התשעה שרואה בהם הם ימי נידה, והשניים האחרונים פותחים את 11 ימי הזיווה שנעשית בהם זווה קטנה. בתשעה הימים שאינה רואה, אז היא שומרת את היום הראשון בתארה כנגד הימים שראתה בימי זובה, ובשמונת הימים שנותרו מותרת, וכשתראה שוב תחזור לתחילת מניינה, שהרי שלמו לה בזה שבעה ימי נידה ואחד עשר ימי זיווה. ממשיכה הברייתא, אישה שסדר ראייתה הוא שעשרה ימים תמאין ועשרה ימים תאורים, דינה שימי שימושה כימי זיוותה. מספר הימים שמותרת לשמש בהם הם כמספר ימי ראיית זיוותה. היינו ימי ראיית זיווה קטנה וגדולה יחדיו, שהרי בעשרת הימים שרואה בהם, שבעה הראשונים הם ימי נידה, ובשלושת האחרונים דמה דם זיווה. ובעשרת הימים שאינה רואה בהם, סופרת בשבעה הראשונים שבעה נקיים, ובשלושת האחרונים משמשת. הרי שמותרת שלושה ימים כמניין הימים שרואה דם זיווה. ממשיכה הברייתא, וכן חלוקת הימים למאה. לאישה הרואה מאה יום ופוסקת מאה יום. הברייתא תפסה את המספרים השלמים, אבל הוא הדין לכל מספר שמעשרה ומעלה. שהרואה 11 יום ופוסקת 11, ימי שימושה ארבעה כימי זיוותה, ובברואה ובפוסקת 12 ימי שימושה חמישה כימי זיוותה, וכן עד עולם. כך מסבירה מאירי. אם כן, ממשיכה הברייתא, וכן חלוקת הימים למאה. אישה הרואה מאה יום ופוסקת מאה, שאף היא מניין הימים שמותרת בהם כמניין ימי זיוותה, שכשרואה מאה ימים, שבעת הימים הם ימי נידה, וב-93 הימים הבאים זווי, ואף במאה שאינה רואה בהם, בשבעת הימים הראשונים סופרת שבעה נקיים, וב-93 הימים מותרת, וכן לאלף, לרואה אלף יום ופוסקת אלף יום, שכשרואה אלף ימים, שבעת הימים הם ימי נידה, וב-993 ימים זווי, ואף באלף הימים שאינה רואה בהם, בשבעת הימים ראשונים סופרת שבעה נקיים, וב-993 ימים מותרת כמניין ימי זיוותה. אדרן הלך בה סימן, אדרן הלך בה סימן, אדרן הלך בה סימן, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את הפרק השישי של מסכת נידה, פרק שמסתיים בדף נון דלת עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את המשנה הפותחת את הפרק השביעי של מסכת נידה, פרק שתחילתו בדף נון דלת עמוד ב', פרק ששמו דם הנידה. בפרק השביעי של מסכת נידה יבואר באיזה אופנים דם נידה ותומות אחרות מתמים. המשנה רוצה בעיקר לבאר דיני תומת דם נידה עם מתי מתמה, שבה בעצם עוסקת המסכת, ואגב זאת מבארת גם דיני תומות אחרות עם מתי מתמות, כך מסביר המאירי. עוד יבואר בפרק באיזה אופנים אינם מתמים, וגם פרטי הדינים בכתמי דם שנמצאו על בגד וכשבאו מישראלית או מנוכרית, וכן דיני נאמנות קוטים לעניין מציאת תומה. המשנה שפותחת את הפרק השביעי במסכת נידה בדף נ"ד עמוד ב' מבארת לגבי תומות לחות, האם מתמות דווקא בלחותן או אף כשיבשו. אומרת המשנה פותחת את הפרק השביעי במסכת נידה, פרק ששמו דם הנידה, דם הנידה שיצא ממקורה ומתמה כמותה, היינו לעניין תומת הדם והבגדים שעליו וכלים במסע ותומת הדם וכלים במגע, אבל אינו מתמה כמו הנידה עצמה שהיא מתמה משקע ומושב והדם לא. אם כן, דם הנידה שיצא ממקורה ומתמה כמותה, ובשר המת המתמה בשיעור כזית כמת שלם, לתמה אדם וכלים במגעו ותומת מסע ובאוהל, ולעשותם אב התומה, מתמין אחרים כשהם לחין, כטבעם, וכן מתמים כשהם יבאישין. אבל אומרת המשנה, הזוב, זובו של זב, ועניע ליחה יוצאת מן הפה, והרוק שיצאו מן הזב, והם אב התומה כמוהו לתמי אדם וכלים במגע ובמסע, והשרץ שבמיטתו מתמה בשיעור כעדשה אדם וכלים במגע, והנבילה המתמה בשיעור כזית אדם וכלים במגע ובמסע, והשכבת זרע שיצא מאדם שראה קרי, המתמת אדם וכלים במגע, דברים אילו מתמין רק כשהם לחין ואין מתמין כשהם יבאישין. ואם היבאישים יכולים להישרות במים ולחזור לכמות שאין להיות לחים כפי שהיו, מתמין לחין ומתמין אף יבאישין. כלומר, באופן זה הם אינם נחשבים יבאישים, אלא הם לחים ומתמים. שהוא שינוי החוזר לבריאתו ואינו נחשב שינוי, כאמור במסכת בבא קמא דף צ"ג עמוד א'. ואירת המשנה, וכמה היא שיעור ואופן שרייתן שבכך ייבדקו אם יכולים לחזור ללחותן ומתמות, ישרה במים פושרין שאינם חמים או קרים, במשך מעת לעת, דהיינו שיעור זמן של יום ולילה של אימים ורצופים מזמן זה, אם יחזרו לקדמותם רק כשישרו במים יותר חמים או יותר מן השיעור של מעת לעת, נחשבים יבש לגמרי ואינם מתמים. מביאה המשנה בסיומה דעה חולקת על המבואר לאל שבשר המת מתמה אף כשהוא יבש. רבי יוסי אומר, בשר המת שיבש עד כדי כך שאינו יכול להישרות ולחזור להיות לח כמות שהיה, טעור. וטעמו מסברה. בשר המת שאין בו שום לחלוכית, דינו כמי חטאת ומשקים טמאים שנתייבשו בבגד, שאינם מתמים. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השביעי של מסכת נידה בדף נ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את מקור הדין שדם נידה מתמה כנידה עצמה, ושמתמה אפילו יבש. מבארת הגמרא מינה הנימילי. מאיכן למדנו דברים אלו שדם נידה מתמה במגע ובמסע כנידה עצמה? ושואלים התוספות בדיבור המתחיל דם הנידה מינה הנימילי, למה הגמרא מחפשת מקור? הרי קל וחומר הוא. אם דם הנידה גורם תומה לאחרים, כלומר לנידה שהרי יתמאה מחמת זוב דמה מן המקור, לעצמו לא כל שכן שיגרום תומה? כדברי רב הלל בדף למדה, לעניין תומת זוב היוצא מן הזב. תרצים התוספות שהגמרא מבררת זאת לעניין דם נידה של מצורעת, שמצורעת דמה אינו מתמא אותה, כיוון שהיא כבר תמאה. לכן מחפשת הגמרא מקור שכשהיא נידה, דמה כן מתמה. משיבה הגמרא, מאיכן למדנו את הדברים הללו שדם נידה מתמה במגע ובמסע כנידה עצמה? דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא, פרק ט"ו, פסוקים ל"ב ול"ג, והדבה בנידתה ועזב את זובו לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם תמאה. למדים מכך שמדבה כמותה. זיבת דם נידה הרי כנידה עצמה, ודבה זה מלשון דבר עזב מגופה. מה היא מתמה כשם שהיא מתמה במגע ובמסע? אף מדבה מתמה במגע ובמסע. מבררת הגמרא, אשכחן לך, אכן מצינו בתורה שדם נידה מתמה כשהוא לך, כמשמעות המילה דבה שמתמה כשהוא זב. אבל כשהוא יבש מן אלן מיכן למדנו שמתמה, הרי אין זה משמעות הכתוב. בשבעה הגמרא אמר רבי יצחק אמר קרא, נאמר בפסוק בזווה דם יהיה זובה. למידים מהמילה יהיה שדם זה בהווייתו יהה, ישאר בתומתו אף כשיתייבש. מברר את הגמרא, ואם האנימי לשם הנאמר שדברים אלו שדם נידה יבש מתמה, נאמרו רק בדם שיצא לך מן המקור ונעשה יבש, שכיוון שהיה מתמה הוא נשאר כך. אבל דם יבש מעיקרו כשיצא מן המקור יבש, מן אלן שגם הוא מתמה. ותו, עוד מברר את הגמרא, הדתנן שנינו במשנה לאל בדף חפה א' עמוד א', אישה מפלת ממקורה דם יבש בצורות שונות, כמין קליפה או כמין אפר או כמין שערה אדומה, או כמין יבחושים אדומים, יתושים אדומים, הרי זה ספק דם, ותטיל אותם למים פושרים. אם נימוכו, מוכח שדם נידיים ותמאה. נשאלת השאלה מנהלן, מאיכן למדנו זאת שגם דם יבש שיצא ממקור הנידה בצורות משונות, תמי. בשבעה הגמרא, המילה היא יהיה שבפסוק, דם היא יהיה זובה בבשרה, המילה הזו מיותרת. וריבוי ההוא, זה בא לרבות שאף דם נידה יבש מעיקרו וצורות משונות, מתמה. מבארת הגמרא, מדוע אין למעידים דין דם נידה מדין נידה עצמה, גם לעניין שיתמה אדם משכב ומושב כמותה. שואלת הגמרא, אם אכן לומדים דם נידה מנידה, נלמד גם מה היא כשם שנידה עושה את המשכב ומושב של האב התומה לתמה אדם הנוגע בהם, ולתמה את הבגדים שעליו, אף דמה נמי עושה את המשכב ומושב של אב התומה לתמה אדם במגע, ולתמה את הבגדים שעליו, ולא רק ראשון לתומה. דוחה הגמרא ומישיבה, הטו דמה בר משכב ומושב הוא, וכי דם יושב או שוכב שניתן לומר עליו שיתמה במשכב ומושב? איך נלמד שיתמה בזה? הרי אין משכב ומושב אלא בעלי חיים הראויים למדרס. ורק רצו ללמוד דם מנידה לעניין זה שכיוון שדבר היוצא מן החי, הרי הוא כחי. כך מסביר הרן. חוזרת הגמרא ומקשה על הדחייה ולטעמך, לשיטתך שדבר שאינו ראוי למשכב ומושב אינו יכול לטמא בו, כיצד תבהר דין אבן מנוגעת, אבן מבית שיש בו נגע צרת, וחיבת משכב ומושב היא, דאיצטר יקרא למעותי, שהוא צריך הפסוק למעטה מתומת משכב ומושב? דתניה שנינו בברייתא, יכול היית לומר שתה אבן מנוגעת עושה דין משכב ומושב לדבר שתחתיה שיהיה אב התומה, לטמא אדם במגעו ולטמא את הבגדים שעליו, ודינו, יש ללמוד זאת בקל וחומר, ומה זב הקל בכך שאינו מטמא אדם בביאה כשנכנס עמו תחת האוהל? אינו מטמא, מכל מקום החמירה בו תורה שעושה משכב ומושב לטמא אדם, ולטמא הבגדים של האדם, אבן מנוגעת החמורה ממנו בכך שמטמא בביאה, שנאמר בבית המנוגה והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו יתמה עד הערב. וכי אינו דין, אינו קל וחומר שמטמא את המשכב ומושב שלה כאב התומה לטמא אדם, ולטמא את הבגדים שעליו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, כל המשכב אשר ישכב עליו הזב, יתמה. המילה זב מיותרת, ובא לדייק שדווקא הזב מטמא את משכבו ומושבו ולא אבן מנוגעת. מדייק את הגמרא מן הברייתא, טעמה הסיבה שאבן המנוגעת אינה מטמאת משכב ומושב, רק משום דמעת יקרא, שהפסוק מיעתו במפורש, כפי שביארנו. אלא ואחי, אבל אם לא היה את המיעוט הזה, גם אבן המנוגעת הייתה מטמא משכב ומושב. הנה מבואר, שגם דבר שאינו ראוי למשכב ומושב מטמא את משכבו כאב התומה לטמא אחרים. ולא כפי שדחתה הגמרא לאל שדם נידה, כיוון שאינו ראוי למשכב ומושב, לא ניתן ללמוד עליו שיתמה בהם. ממילא חוזרת הקושייה, מדוע לא נלמד מנידה שגם הדם שלה יעשה משכב ומושב כמותה, ויתמה תומת משכב ומושב? מתרץ את הגמרא, הוא מינה, מברית הזו עצמה, נלמד את המקור שדם נידה אינו עושה משכב ומושב. שכן, לאו מאמרת האם לא דייקה בריתה מהמילה הזב, שדווקא הוא מטמא משכב ומושב ולא אבן מנוגעת? כלומר שנתמעתה מתומת משכב ומושב מהמילה הזב, משום שאינה ראויה לכך, שאם לא כן, מניין שהמילה הזב ממעטת אבן המנוגעת? אם כן, החנמי, גם כאן יש למעט דם נידה מדין תומת משכב ומושב ממיעוט דומה. שהרי אמר קרא, נאמר בפסוק לעניין משכב ומושב הזבה, אשר היא יושבת עליו, המילה היא מיותרת, יש לדייק שדווקא היא, דהיינו הנידה עצמה מתמת משכבה ומושבה, ולא דמה. אומר הרן, ואף שיש ללמוד מהמילים והדבה בנידתה, שדמה כמותה, גם לעניין זה, שיתמה אדם משכב ומושב, ממעטים מהמילה אי, בגלל הסברה שדם אינו ראוי למשכב ומושב. ומוסיף רשי, שדווקא לעניין אב התומה שאין משכבו ומושבו נעשים אב התומה לתמי אדם וכלים. אבל במגע ובמסע מתמים. כפי שמבואר לאל שהוא קש לנידה ונעשים ראשון לתומה לתמי אוכלין ומשכין, אף כשאינו נוגע בהם משום מסע. כפי ששנינו במשנה מפורשת במסכת כלים שדם נידה מתמה במסע. וכך מסקנת הגמרא שדם נידה אינו מתמה במשכב ומושב כי הוא נתמעט מהמילה אי. מבארת הגמרא מדוע אין למידים דם נידה מנידה לעניין שיתמה באבן מסמה כמותה. נאמר לגבי בועל נידה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ד, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא. לומדים מכך חכמים בתורת כהנים על פרשת מצורע, שאף אם היו הזב והזבה או הנידה על אבן מסמה, שהיא אבן כבדה מוסמת על גבי בגדים או כלים, שהיא אבן כבדה עשויה להיות מונחת ולא מטלטלת, הבגדים טמאים. אבל שאר התומות, אף אלו שמתמות במסע, אם היו על אבן מסמה, אינן מתמות הבגדים או הכלים שתחתיה. שתומת מסע שייכת רק בדברים הראויים להינשא ולא באבן כבדה שאינה עשויה להיטלטל. שואלת הגמרא, אם היא מתמה באבן מסמה, אם למידים דם נידה מנידה עצמה נלמד גם, שכשם שנידה עצמה יושבת על אבן מסמה, מתמאה כלים או בגדים שתחת האבן, אף מדווה נמי מתמה באבן מסמה, גם דם נידה המונח על האבן, יתמה כלים ובגדים שתחתיה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אף מדווה, לעיל בדף נ"ד עמוד ב', הרי כבר מיעטנו את דם הנידה מהמילה אי, שאינה בתומת משכב ומושב, הרי אבן מסמה תומתה מכוח משכב ומושב. ממילא דם הנידה אינה מתמת גם באבן מסמה. תרצים התוספות שתומת אבן מסמה קלה יותר משאר משכב ומושב, כי הם אב התומה לתמי אדם וכלים, והיא אבן מסמה ראשון לתומה לתמי רק אוכלים ומשקים. לכן קושיית הגמרא, שכשם שנידה עצמה יושבת על אבן מסמה מתמה כלים ובגדים שתחת האבן, גם דם נידה מונח על האבן יתמה כלים ובגדים שתחתיה. משיבה הגמרא אמר רב אשי, על כך אמר קרא נאמר בפסוק לגבי משכב הזב, והנושא אותם ותמה עד הערב. משכב הזב הניסה על אבן מסמה למדו חכמים מבכל המשכב שמתמה כלים שתחתיה כדי להיל. והמילה אותם מיעוטה הוא. משמע שבא למעט שרק הנושא משכב זה תמה אף באבן מסמה, אבל דם הנידה אינו מתמה באבן מסמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ובשר המת מתמין לחין ומתמין יבישין. מבררת הגמרא מנהלה ניכן למדנו את הדין שבשר המת מתמה אף כשהוא יבש. מביאה הגמרא מחלוקת בזה. אמר יש לקיש אמר קרא נאמר בפסוק לגבי אכילת תרומה, איש אשר יגע או ואדם אשר יטמא לו לכל תומתו ולא יאכל מן הקודשים. מהמילים לכל תומתו למידים לרבות לכל התומות הפורשות ממנו מן האדם. ואף לאחר שמת בשרו מתמה בין לח ובין יבש. והיינו, כיוון שדרשו בתורת כהנים בפרשת אמור מהמילים או באדם שזה המת, על זה דרש ריש לקיש כאן מהמילים לכל תומתו שמרבה כל התומות הפורשות מן המת. נמצאינו למדים שבכל אופן שיהיה בשרו בין לח ובין יבש, מתמה. רבי יוחנן אמר למדים זאת מן הפסוק בספר במדבר פרק י' פסוק ט' ז', וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא שבעת ימים. דורשים שבשר אדם שמת דומיה דעצם דומה לדין עצם שלו. מה עצם יבש? כשם שעצם הוא יבש ובאופן זה הוא מתמה, אף כאן בבשר אדם המת מתמה כשהוא יבש כעצם. אומר ארוך לנר למה הוא לא לומד את זה מהמילים לכל תומתו, כיוון שהוא סובר שמה שדרשו מזה בתורת כהנים לרבות תומת זב וזבה היינו כדברי הכל. ולכן הוא צריך ללמוד שבשר המת מתמה גם ביבש בלימוד אחר. מבררת הגמרא מהי בעיני ומה ההבדל בין לימודו של ריש לקיש לבין רבי יוחנן. משיבה הגמרא איקה בעיני יש הבדל ביניהם באופן דאיפרח איפרוחי, שבשר המת נתייבש כל כך עד שנפרח והתפורר. לרבי יוחנן צריך להיות דומה לעצם שאומנם יבש אבל אינו מתפורר, וכשהתפורר ואינו דומה לעצם הוא טהור, ולריש לקיש נתרבו מלכל תומתו כל האופנים שבה נמצאת התומה גם אם היא התפוררה. מקשה הגמרא על דעת ריש לקיש, מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, בשר המת שנתייבש עד שהופרח והתפורר, טהור. מפורש כדעת רבי יוחנן שבשר המת שהתפורר, טהור. ואיך תתיישב דעת ריש לקיש המתמה גם באופן שנפרח? מתרצת הגמרא התם שם בברייתא מדובר שהתייבש בשר המת כל כך, עד איקמח ואווי אפרה. נראה תחון כקמח ונחשב כאפר בלבד ולא כבשר ואז ודאי טהור. ריש לקיש ריבה לתמה רק באופן שנפרח מעט. מקשה הגמרא על ריש לקיש ועל רבי יוחנן. מייתי ויקשו בני הישיבה, שנינו במשנה במסכת אוהלות פרק ג' משנה ג'. כל מה שבאמת מתמה חוץ מן השיניים והשיער והציפורן, שנפרדו מן המת, שהם תיאורים. ובשעת חיבורן לגוף המת, הכל תמה. ומתמים את הנוגע בהם או המעיל עליהם כמת עצמו, כי נחשבים יד המת להעביר את תומתו לתמי אחרים. מבואר שהשיניים, על אף שדומות לעצם המת, תיאורות כשנפרדו מן המת. וקשה בין על ריש לקיש שאמר שכל הפורש מן המת מתמה, וגם על רבי יוחנן שכל הדומה לעצם מתמה. תרץ את הגמרא מר אבדה בר אהבה, ממה שנאמר בפסוק ועצם אדם, למדים שדבר הפורש מן המת שתמה, צריך להיות דומיה דעצם ממש. מה עצם? כשם שעצם הוא דבר שנברא עמו עם הגוף של המת בתחילת יצירתו, אף כל שנברא עמו, כל חלק אחר מגוף המת אינו מתמה, אלא אם נברא עם הגוף בתחילת יצירתו. ושיניים, כיוון שאינן נוצרות עם הגוף בתחילת יצירתו, תאורות. מקשה הגמרא על תאירוצו של רבדה בר אהבה, והאיקה, והרי נכללו במשנה זו, אף שיער וציפורן שדומים הם לעצם, כיוון שנבראו עמו, ואף על פי כן אמרה המשנה שתהורין. תרץ את הגמרא אלא אמר רבדה בר אהבה, יש להוסיף שהדבר הפורש מן המת צריך להיות דומיה דעצם בשני דברים. מה עצם כשם שעצם הוא דבר שנברא עמו ואין גזעו מחליף, אין עיקרו מחליף וצומח מחדש אם נקצץ, אף כל חלק מן המת שפורש ממנו כדי לתמת צריך להיות שנברא עמו ואין גזעו מחליף. יצאו מכלל זה השיניים שאינם דומות לעצם משום שלא נבראו עמו, יצאו גם שיער וציפורן שאינם דומים לעצם כיוון שאף על פי שנבראו עמו, מכל מקום גזען מחליף, וכל אלו אינם מתמים. מקשה הגמרא גם על התירוץ הזה. והרי עור האדם דגזעו מחליף, שכשמתקלף מן הגוף חוזר וצומח, דתנן שנינו במשנה במסכת חולין דף נ"ד עמוד א', בהמה גלודה שכל עורה נקלף מפני תורח מלאכה ומחמת שכין, רבי מאיר מכשיר את הבהמה כיוון שהעור עתיד לחזור ואינה טריפה בכך, וחכמים פוסלים את הבהמה מלאוכלה שנעשתה טריפה כשנקלף העור. ואפילו רבנן לא כפס לי, אין הטעם שפסלו הבהמה מלאכול משום ש... אין האור חוזר וצומח, לא בגלל הסיבה הזו, אלא משום דעה דאחי ואחי. בינתיים, עד שהאור צומח שוב, שליט באווירה ומתה. שולט האוויר במקום הכילוף ומקלקל את הבשר שם, והיא מתה קודם שתתרפא. ולעולם גם הם סוברים שגזעו של האור מחליף וחוזר וצומח, ומכל מקום תנינן. שנינו במשנה במסכת חולין בדף קוף חב ב' עמוד א', אילו בעלי חיים שעורותיהם מתמים כבשרם, אף לאחר שהופשטו. אור האדם המת, ומונה שם המשנה עוד אורות של כמה בעלי חיים. הנה מבואר שאור המת שפרש ממנו מתמה כבשרו, למרות שגזעו מחליף וצומח מחדש, ואינו דומה לעצם. מתרץ את הגמרא, איתמר עלה, הרי נאמר בבית המדרש על דין זה שאור אדם מתמה. אמר הוא לדבר תורה, דין מן התורה הוא, שאור אדם מת תאור, שאינו בכלל בשר המת ואינו נחשב כמותו. וזאת משום הטעם שאמר עבדה בר אהבה שאינו דומה לעצם מפני שגזעו מחליף. ומה הטעם שאמרו החמים שהוא תמה? גזרו גזירה שמה יעשה אדם ממעורות שהופשטו מאביו ואימו שמתו, שטיחין לחמור, מיני בגדים ששוטחים על החמור לחממו, ונמצא מזלזל בכבוד אביו ואימו, ולכן גזרו שאור מת תמה, כדי שלא ישתמשו בו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שמה, הרי גבלו זה יש איסור להשתמש מחמת איסור הנאה ממת, מדוע הוא צריכו לגזור תומה על אורו משום זלזול בכבוד אביו ואימו? מתרצים התוספות שתומה חמורה לאנשים יותר מאיסור, ולכן אף אם לא ייזהרו מאיסור הנאה ממת, ייזהרו משום התומה. מביאה הגמרא גרסה הפוכה לקושייה והתירוץ מעור על דברי רבדה בר אהבה. ואיכא דאמרי, יש שאמרו את השמועה הזו בלשון הפוכה. מקשה הגמרא, הרי עור האדם דאין גזעו מחליף, שאין דרכו לחזור ולצמוח כשנקלף מן הגוף, דתנן שנינו במשנה במסכת חולין בדף נ"ד, בהמה הגלודה שנקלף עורה, רבי מאיר מכשיר באכילה וחכמים פוסלים, משום שאין עור חוזר ומבריא, ומוכח שאין גזעו מחליף. ואפילו רבי מאיר לא כמחשר לא הכשיר בהמה זו מפני שחוזר העור ומתרפא, אלא משום דקריר ביסרה, טבע בשר הבהמה, שמתקשה כעור וחיה, וכך הבהמה יכולה לחיות בלי עור. ולעולם, גם הוא רבי מאיר סובר, שעור אין גזעו מחליף ואינו צומח, ומכל מקום אמר אולה, דבר תורה שעור אדם תאור, ורק חכמים גזרו לתמאו. נמצא מבואר שלא כדברי רבדה בר אהבה שדבר הפורש מן המת ואין גזעו מחליף כעצם, תמה. תרץ את הגמרא כי איתמר דאולה, כשנאמרו דבריו של אולה שעור אדם תאור מן התורה, הסיפה יתמר. זה נאמר על הסיפה של אותה משנה. שנינו בסיפה של המשנה שם, וכולן כל האורות שמנו חכמים שתמאים כבשרם, באופן שעיבדם אדם או שילך בהן, ילך עליהם כדי שיעור עבודה, כדי שיעור עבודה לעבד את האור, וכדי הליכת מיל, תאורין, משום שבכך ביטלה מתורת בשר, חוץ מאור אדם שנשאר תמה אף לאחר העיבוד, ועל כך אמרו לדבר תורה שגם אור אדם מת כעיבדו, כשאיבדו אדם תאור, משום שביטלו מתורת בשר כדין שאר אורות. ומה הטעם שאמרו רחמים שתמה? גזירה שמה יעשה אדם מאור מעובד של אבי ואמו שמתו, שטיחין. בקשה הגמרא קושייה נוספת על רבד אברהבה ורי בשר אדם דגזעו מחליף וחוזר וצומח לאחר שנחתך, אף על פי כן תמה כמבואר במשנתנו. תרץ את הגמרא אמר מר ברבשי, בשר שנחתך אינו חוזר וצומח לגמרי אף כשמתרפא, אלא נעשה מקומו צלקת, חריץ או גומה, ונמצא שאין גזעו מחליף ולכן תמה, אבל שיער וציפורן שניטלו חוזרים לגמרי ואין נטילתם ניכרת. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף נון דלת במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אישה שכל ימיה יום אחד תמה ויום אחד תאור, ורואה דם מבערב, מה דינה? שאלה שנייה, אישה שראתה דם בגימל ימים מימי זיווה, אבל לא ראתה בגימל ימים רצופים. האם נעשית זווה גדולה? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, אישה שראתה דם ביום ה-11 מימי זיוותה, האם יש איסור לבוא עליה ביום שלאחר מכן? שאלה רביעית, האם ימי נידה שאינה רואה בהם עולים לימי ספירת נקיים? שאלה חמישית, האם בשר המת מתמה כשהוא יבש? והשאלה האחרונה, מדוע אבן המנוגעת אינה מתמה משכב ומושב, ומדוע לא למידים זאת בקל וחומר מזב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, חי בכסלב תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף נ"ד, במסכת נידה, ולגומרה של תורה, נותרו בעזרת השם ובישועתו, חי דפים וחי ימים, כמו התאריך של היום, חי בכסלב. ואז בעזרת השם ובישועתו, נחגוג בשמחה ובטוב לבב את שמחת התורה לגומרה של תורה. בעזרת השם ובישועתו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.